קצת לראות איך רבותינו הקדמונים מלמדים אותנו את סודה וכוחה של התפילה. ראשיתם של דברים, המשנה בברכות בקטע הראשון שלפנינו פותחת: אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. שאלתנו הראשונה היא, מדוע התפילה שבה כל כך אנחנו רגילים נקראת תפילת עמידה? למה אי אפשר להתפלל בישיבה? מדוע צריך לעמוד להתפלל 18 כל יום, או תפילת המוספים בחגים, בשבתות? מדוע התפילה חייבת להיות בעמידה? אותו דבר הגמרא אומרת בהמשך לאותה משנה בקטע השני: תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. שוב הברייתא פותחת: אין עומדים להתפלל. מדוע התפילה חייבת להתפלל מתוך עמידה? הרבה פעמים הרבה יותר נוח, ונדמה לי גם נוכל יותר להתרכז, אם יתירו לנו לשבת ולהתפלל. השאלתנו הראשונה היא, מדוע כל תפילה חייבת להיות בעמידה? שאלה נוספת, שנכנסים יותר לסוגיית התפילה, להלכות התפילה, אומרת לנו הגמרא בברכות בקטע השלישי: אמר רב אמנונה, כמה הלכת הגברתה איקה למשמע מאן אקראי דחנה. כמה הלכות אפשר ללמוד מהפסוקים של חנה? מה קרה עם חנה? חנה היא מדברת על ליבה, אותה חנה שמתפללת לזכות לבן, לבת, אז היא מדברת על ליבה. מכאן המתפלל צריך שיכוון ליבו, רק שפתי הנאות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביע קולו בתפילתו. והחשבי האלי לשיקורה, מכאן ששיקור אסור להתפלל. אני האישה הניצבת עמך בזה, רבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור לשב בתוך ארבע אמות של תפילה. שאלתנו השנייה היא, מדוע הלכות תפילה לומדים דווקא מחנה? הרי היו עוד אמהות עקרות. סבתא שרה הייתה עקרה למעלה מ-50 שנה, ורבקה יותר מ-20 שנה. אז מדוע הלכות תפילה לומדים דווקא מתפילתה של חנה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, התפילה שאותה אנחנו מתפללים כל יום, 3 פעמים, תפילת 18, מה המקור שלה? מאיפה למדו רבותינו, אנשי הכנסת הגדולה, לסדר לנו את התפילה הזו? אז מגלים לנו חז"ל מתפילת חנה. אשר מסתכלים בקטע הרביעי על תפילתה של חנה, שעוד נחזור לזה אחר כך, נאמר: ותתפלל חנה ותאמר, על הצליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי אלו יבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם, ולא נתקנו עלילות. וכך הלאה. צבעים חזל במדרש בקטע החמישי: ותתפלל חנה. מכאן אנו למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת 18. חזל שכן חנה הייתה מתפללת 18 לברכות, רמה קרני באשם, מגן אברהם, ממית ומחיה, מחיה המתים, אין קדוש כאשם, הקל הקדוש, כי אל דעות השם אתה חונן, ונכשלים הזרוחיל הרוצה בתשובה, מוריד שאול ויעל, חנון, המרבה לסלוח, ישמחתי בישועתך, גואל ישראל, הקימים להפרדל, כל אלה פסוקים מתפילתה של חנה, רופא חולה עמו ישראל, שבעים בלחם, מברך השנים, רגלי חסידה וישמור, מקבץ נדחי עמו ישראל, השם ידין נפסי ארץ, אוהב צדקה ומשפט, ורשעים בחושך יגמו, מכניע זידים, וירם קרן משיחו, את צמח דוד, ואין צוק אלוקינו שומע תפילה, אל תרבו, תדברו גבוהה, שעודך לבדך, בעירה נעבוד, יצא עתק מפכם, הטוב שמך ולחנאי להודות, וייתן עוז למלכו, עושה שלום, הרי 18 ברכות שהתפללה, אז הפילי פלאים, שהמקור של תפילת 18, שעמד לנגד עיניהם של רבותינו, אנשי הכנסת הגדולה, היה תפילתה של חנה. אז שאלתנו השלישית היא, מדוע תפילת 18 מקורה גם דרך תפילת חנה, ולא לומדים את זה מתפילותיהן של אמהות אחרות, שגם הם התפללו, גם הם שפכו את ליבם לפני שומע התפילה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים הפעם לעסוק. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע כל תפילה נקראת בלשון חז"ל תפילת עמידה? למה חייבים להתפלל מתוך עמידה? למה אי אפשר להתפלל בישיבה? שאלתנו השנייה, מדוע הלכות תפילה נלמדים מכל תנועה שחנה עשתה בשעה שהיא התפללה במשכן בשילו? ושאלה שלישית ואחרונה, לא רק הלכות תפילה לומדים מחנה, אלא גם 18 של כל יום אנחנו לומדים מחנה. אז מה מיוחד בחנה שהיא זו שנהפכת להיות המודל להלכות תפילה, לתפילת 18, ובהמשך נראה לעוד הרבה הרבה מעבר לזה. אז כדי לברר את הסוגיה, כמובן לראות איך רבותינו הקדמונים מובילים אותנו יד ביד לימים שלנו, נתחיל לאט לאט ונראה את הדברים מתוך הלימוד, מה בדיוק קרה בין חנה ואלקנה ואלי הכהן הנמצא במשכן בשילו. אז נאמר בנביא בקטע השישי, ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. רק לזכור שתמיד בתנ"ך שנאמר ויהי היום, זה תמיד בראש השנה. וזה רק נזכור, כי בהמשך אולי קצת זה יוסיף לנו. אז מגיעים למשכן בשילו, אלקנה נתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור ארימה, פנינה מכיסה אותה, מצערת אותה, וחזל אומרים לשם שמיים נתכוונה, כי סגר השם בעד רחמה, ואפילו שלשם שמיים נתכוונה, היה אסור לה לצער את חנה. כשאדם מתכוון לשם שמיים, הכל טוב בתנאי אחד, שזה לא פוגע בשני. אי אפשר בלשם שמיים להתכוון לצער את השני. אדר רבה, בסוגריים, אנחנו רואים דבר פילי פלאים. הגמרא בתענית מלמדת אותנו, אומרת הגמרא שאנשי בבל הם טיפשים. למה? כי הם קמים לפני ספר תורה, והם אינם קמים לפני תלמידי חכמים. אומר לנו רש"י, מה הם אותם תלמידי חכמים? לשון הגמרא, הם לא קמים לפני גברא רבא, לפני אדם גדול. אז זה אדם גדול, אומר רש"י, אלו תלמידי חכמים, שהכוח שלהם, המיוחד שבהם, שהם יכולים לשנות אפילו את דברי התורה. כמובן, על פי המסורה, למשל, התורה אומרת שאדם שמגיע לו מלכות, מקבל 40 מלכות. חכמים הם הורידו והמלכות הן 39. אז לכן הם נקראים בתואר המיוחד גברא רבא. לא הבנתי. למה מביאים דווקא את הדוגמה הזאת? יש דוגמה אחרת. התורה אומרת שסופרים לעומר. כמה סופרים? 50 יום. כמה למעשה אנחנו סופרים? 49. למה את הדוגמה הזאת לא מביאים? פשוט. כבר אמרו קדמונים, להוריד מ-50 ל-49 או ל-48, זה לא חוכמה כל כך גדולה. זה לא נותן את התואר גברא רבא. אבל מי שיודע להוריד קצת צער מהשני, במקום שיקבל 40 מכות, שיקבל 39, או-הו, זה עושה אותו גברא רבא. אז גברא רבא זה אחד שיודע להוריד צער מהשני. לא שיודע להשתמש, אפילו שכוונתו לשם שמיים, לצער את השני. אז לכן פנינה זאת, אף על פי שהתכוונה לשם שמיים, כמו שחזל אומרים, אבל היא ציערה את חנה, בסופו של דבר היא נענשה על כך. בכל אופן, ממשיך הנביא ומלמד אותנו בקטע השישי, פסוק זין, כן יעשה שנה בשנה, נידה על אותה בבית השם, כן תחיסנה, ותבכה ולא תוכל. אומר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תוכלי, ולמה יראה לבבך. זאת אומרת, הוא הבין שהשנה זה שונה מהשנים הקודמות. היא גם לא אוכלת. וזה ראש השנה, שיש הרי מצווה לאכול. למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יראה לבבך. כאן כדאי לעשות קו. הלא, אנוכי טוב לך מ10 בנים. המשפט הזה שאלקנה אומר לאשתו, זה המשפט הגרוע שבעל יכול לומר לאשתו. הוא בעצם אומר לה, תראי, הלכנו לכל הרופאים, עשינו את כל הבדיקות, ניסינו הכל, אין שום סיכוי, לנו יותר לא יהיו ילדים. שבעל אומר משפט כזה לאשתו, שמחכה כל כך הרבה שנים לילדים, ואומר לה את זה עוד בראש השנה, במשכן בשילו, ולכן תדעי לך, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. אבל תוך כדי דיבור בעצם הוא אומר לה, זהו, אין שום סיכוי בעולם שיהיו לנו ילדים. כאן קורה דבר נפלא. הסוק ת' כדאי לסמן את ראשיתו. ואתה קם חנה. מה אמרת? אין סיכוי? בוא עכשיו אני אלמד אותך שיש סיכוי גדול. מה שאתה חושב כרגע שזהו, נפלנו, אין מה לעשות, אין סיכוי, נפלנו בייאוש, אתה תראה, נקום, ואתה קם חנה, אחרי אוכלה בשילו, ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכו תבכה. כדי לעשות קו, ותתפלל על השם, ובכו תבכה. ותדור נדר ותאמר, השם צבאות אם ראות תראה באוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ותטיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל, עוד קו, לפני השם. מעניין מאוד, היא מתפללת על השם, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. מה קורה כאן בדיוק? אז ראשית, נלך לאט לאט. חנה, ותאמר, השם צבאות, אם ראות יראה, באוני אמתך. אבל נלך שלב אחר שלב. אומרים חז"ל בקטע השביעי, בראשיתו, ותדור נדר ותאמר השם צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. עד שבת החנה, הוא קראתו צבאות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך. קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד, מה זה בשבילך הקדוש ברוך הוא לתת לי ילד? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח, אמר להם תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו, דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו אדוני המלך, כל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? עד כאן. הרבה שנים לא הבנתי את הגמרא הזאת. בדרך כלל אנחנו רגילים בלשוניהם של רבותינו הקדמונים, כל פעם שמופיע משל פירושו של דבר שחסרה הבנה במה שנאמר קודם, וכדי שנבין את זה יותר באים חז"ל ואומרים בואו אני אסביר לכם משל למה הדבר דומה. פה זה מאוד ברור, חנה אומרת ריבונו של עולם מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, תראה הכל הרי שלך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? מה פה לא ברור? למה חז"ל ממשיכים במשל? מה הם מבקשים דרך המשל ללמד אותנו? מה שחז"ל בעצם באים ללמד אותנו זה דבר פשוט. חנה נמצאת כרגע במצב שהסיכוי שלה שהתפילה תתקבל הוא אפס. מדוע? כי כדי להיכנס לדבר למלך שנמצא עם כל אוהביו בסעודה גדולה מאוד קשה. יכולים להיכנס רק אלה שקיבלו הזמנה, מי שמנסה להיכנס בלי הזמנה אין שום סיכוי. יש שומרים שבודקים כל אחד, אז אין לה שום סיכוי לעבור בכלל ולהיכנס. וגם כשהיא כבר תיכנס היא לא תוכל להגיע עד המלך. כל אחד יודע שמלך מגיע לאיזו סעודה, אז עד שמגיעים בכלל פנימה לוקח זמן, וגם כשכבר מגיעים להתקרב אליו אין שום סיכוי. האם חז"ל ואומרים שחנה מצליחה להיכנס? היא רואה פרוסה של לחם, אז מה בעצם היא צריכה לעשות לפי המשל? אני רעב, יש סעודה גדולה, לא נותנים להיכנס בלי הזמנות. הוא נכנס, מצליח לחטוף איזה לחם, דג או משהו, שם איזה שקית פלסטיק, ובורח לפני שתופסים אותו. היא לא בורחת. היא מחזיקה את זה ביד, והיא עוברת שלב שולחן שולחן, עד שמגיעה לשולחן המרכזי, ועומדת מול המלך פנים מול פנים ואומרת לו אדוני המלך אתה לא מכיר אותי, אולי כן, לא יודעת, אפשר לקבל את הפרוסה הזאת? אני פה נכנסתי בלי רשות אבל אפשר לקבל? הוא אומר לבקשה, אין בעיה. זה המשל. זאת אומרת חז"ל מבקשים דרך המשל בעצם לנסות להכניס אותנו לנעליים של חנה, להבין שחנה כרגע הולכת להתפלל. זה לא שהיא קמה בבוקר עוד פעם ומתפללת, נו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור. חנה נמצאת במצב שאומרים לה אין כמעט סיכוי, או אפשר לומר אין סיכוי שאת תצליחי להעביר את התפילה, את הבקשה הפנימה. והיא אומרת לאלקנה אתה תראה שאפשר. זה המשל שבא להוסיף על מה שחנה מבקשת. עכשיו איך היא עושה את זה? היא אומרת הקדוש ברוך הוא שהיא מגיעה אליו כבר. היא אומרת לו קדוש ברוך הוא תקשיב לי טוב, לא יעזור לך שום דבר, לי יהיו ילדים, רק אתה דבר אחד כן תחליט באיזה דרך, או בדרך רגילה ונורמלית טוב אין בעיה, מקובל עליי, או יש לי אלטרנטיבה אחרת. מהי אלטרנטיבה אחרת? חז"ל אומרים בקטע השביעי שלוש שורות מהסוף אותה גמרא, אם ראו תראה, אמר רבי אלעזר אמר חנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, הדרך הנורמלית לזכות לבן כדרך העולם טוב, ואם לאו תראה, אתה או תראה יהיה לי ילדים. פשוט אלך ואסתתר מפני אלקנה בעלי, אני אסתובב קצת, הוא יחשוב שאני מסתובבת עם מישהו אחר, מה הוא יעשה? ייקח אותי לכהן? זה ביזיון גדול מול הכהן לשתות את המים המערערים, כולם מדברים, אין לי בעיה, הקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לי לשתות. ואחרי שאני אשתה והתברר שלא זניתי, אתה הרי אמרת, וכיוון במסתתר נמש כולימי סוטה, ואין אתה עושה תורתך פלסטר, אתה לא עושה תורתך שקר. בתורה שלך כתוב שאם האישה לא ילדה, היא תלד, ילדה חולים, תלד בריאים, שנאמר ונקטע ונזרע זרע. אז אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, לי יהיו ילדים. עכשיו רק תחליט איך אתה רוצה לתת את זה. איך חנה מבקשת ילדים בצורה כזו? במשכן בשילו בראש השנה. אז נחזור בחזרה לקטע השישי שבו אנחנו עסוקים. ואם מרת נפש, פסוק י', מרת נפש ותתפלל על השם ובכה תבכה. ותדור נדר ותאמר השם צבאות, אם רעות תראה ועוני אמתך. וזכרתני ולא תשכח את אמתך, פעם שנייה. ונתת לאמתך, פעם שלישית, זרע נשים. ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. זה התפילה. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם. זאת אומרת, פתאום היא מרגישה, היא הצליחה להגיע עד למלך ולשאול אותו, מותר לי לקחת את הפרוסת לחם הזאת? והמלך אומר לה כן. היא הרגישה עכשיו שהיא חוזרת הביתה פעם ראשונה מהמשכן בשילו, ולה יהיו ילדים. היא כבר לא מתפללת על השם, היא לא מרגישה ריחוק, היא מתפללת איך? לפני השם. איך זה קורה? מה היא עשתה בדיוק? מה היה הסוד הגדול שלה? אז אומרים חז"ל בקטע השמיני, וחנה היא מדברת על ליבה. אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה על עסקי ליבה, אמרה לפניו ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה לא בראת דבר אחד לבטלה, עיניים לראות ואוזניים לשמוע וחותם להריח ולדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהם, דדיים להעניק בהם. עיניים הללו שנתת על ליבי, למה לא להעניק בהם? תן לי בן ועניק בהם. בעברית פשוטה אומרת חנה, ריבונו של עולם, אני מסתובבת כל יום ברחוב, אני יוצאת לעבודה, לעיסוקים שלי, ואנשים רואים אותי ומדברים עליי, וגם אם הם לא מדברים עליי, בטוח זה עובר להם בראש. אתה יודע מה עובר להם בראש? מה הם חושבים? מה הם אומרים עליי? ריבונו של עולם, תראה את האישה הזו, ברת ברחם, רחם רום, בשביל מה? אם היא לא יכולה ללדת והיא כל כך רוצה ילדים, זאת אומרת ריבונו של עולם, בראת דבר לבטלה. אומרת חנה, אני יודעת שזה אנשים חושבים עליי, אני יודעת שאת זה אנשים גם אומרים, אבל את זה הקדוש ברוך הוא אני לא אתן. לא הבאת אותי פה לעולם הזה כדי ששמך הגדול יתחלל על ידי. אני פה לקדש את שמך. אם אני לא עושה את זה, אתה תעניש, אתה דיין האמת. אבל שעל ידי יתחלל שמך הגדול, איך אני יכולה לעשות את זה? הרי לא בשביל זה הבאת אותי. כשחנה מתפללת ומבקשת ילד, לא כי היא רוצה להסתובב עם העגלה שכולם יגידו לה מזל טוב, לא שהיא רוצה להרגיש יותר בנוח, כשחנה אומרת זה לא הילד שלי, זה הילד שלך. אמא שזוכה לבן אחרי כל כך הרבה שנים, הוא הילד של אמא כל הזמן. אומרת חנה, לא אצלי, הוא יהיה בגיל שנתיים, הוא יתחיל ללכת, הוא ילבד ציצית, הוא יגיד מודה אני, הוא שלך. לא ביקשתי בשביל עצמי, ביקשתי בשבילך, אני אבוא לבקר אותו. שנעלה לרגל, אני אבוא לבקר אותו. זה לא שאני עוברת לגור ליד שילה, כי הבטחתי לך אותו. אני אשאר באותו בית שגרתי עד היום. זה ייקח לי 3 ימים כל פעם להגיע לבקר אותו. מדי פעם אני אבוא. כי לא ביקשתי בשביל עצמי. איך ביקשתי? איך נאמר? בקטע השישי שאותו קראנו, מה היא אומרת? ותומר, פסוק י' ד', השם צבאות, אם ראות יראה בעוני אמתך, וזכרת אני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים. זה לא בשבילי. אני יודעת בדיוק את מקומי, אלא בשבילך. איך אמרנו פעם אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ערב ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שכרך הרבה מאוד, היומר השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרי ובן נשק ביתי ודמשק אליעזר, או פסוק אחרי זה, ובן ביתי יורש אותי. זה פילי פלאים. אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, אתה אומר לי שכרך הרבה מאוד, סליחה, לי אין שום זכות לא להתווכח איתך ולא לשאול אותך גם שאלות. אתה בעל הבית, אבל דבר אחד מותר לי לומר לך, מה אני מרגיש. אתה יודע מה אני מרגיש, הקדוש ברוך הוא? אתה אומר לי שכרך הרבה מאוד, על מה אתה מדבר? על איזה שכר? בן ביתי יורש אותי, במשק ביתי. זה פילי פלאים. מי זה אותו אחד? אליעזר. איך התורה קוראת לאליעזר? עבד אברהם. אבל אברהם מעולם לא יקרא לו עבד, כי אברהם בעצמו הוא עבד השם. לעבד אין עבד, לעבד אין עבד. אברהם יקרא לו בן ביתי, בן משק ביתי, אחראי, דואג, מארגן. לא עבד. אני עבד, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, ולכן אני לא שואל ואני לא דורש ואני לא מבקש. אבל מה אני מרגיש? מותר לי לומר לך שהדברים נאמרים ככה, ויוצא אותו החוצה ויאמר הבטנה, אם תוכל לספור הכוכבים, כה יהיה זרח. אתה עכשיו מבין? אתה עכשיו יודע שזה בסדר? והאמין בהשם. אומר את חנה אותו דבר, ונתת לעמתך, לא לי, זה לא אני. אני פה לא האישו, אני פה לא האי נקודה, זה אתה הקדוש ברוך הוא, ששמך לא יתחלל. שמבקשים כך, אז התפילה מיד משתנית מעל השם ללפני השם. אבל זה לא נגמר עם זה. נחזור רגע לקטע השישי, לפני שנמשיך. כאשר נולד אלקנה, כאשר נולד שמואל, ואלי קודם אומר לה, פסוק י' ז' ביען, אלי ויומר לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן שאלתך אשר שעת נעימו. גם הוא מרגיש שיש כאן משהו מיוחד, נולד הבן, ובעלה אומר לה, אני עולה למשכן, את רוצה לבוא? היא אומרת לו, הילד קטן, אני אשאר איתו בבית, תעלה לבד, הנסיעה, טלטולי הדרך, הוא עוד צעיר מדי, אבל אני אגיע איתו למשכן מתי שצריך. ואז מה קורה? פסוק כ"ד בקטע השישי, תתיישב האישה, תנק את בנה, תגומלה אותו, ותעלהו אמה, כאשר גמלתו בפרים 3 באיפה אחת, קמח ובנבל יין, ותביאו בית השם שלו, והנער נער, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל אלי, ותומר, פילי פלאים, בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם. זה לא רק על השם שהתחלתי אז, זה לא רק לפני השם, אל השם, הגעתי עד אליך. אני האישה, זה לא משנה איך קוראים לי, זה לא משנה מי אני. אתה זוכר שהבטחתי לך? אתה זוכר שביקשתי ילד לא כי אני רוצה, אלא ביקשתי כדי לעשות עם זה שימוש להביא כבוד שמיים? זאת אומרת ששמך לא יתחלל, הנה הוא שלך, ואני איתך ביחד, הקדוש ברוך הוא. אז היא מגיעה איפה? אל השם, אל הנער הזה התפללתי, וייתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמא. הנה הוא שלך, הקדוש ברוך הוא. שמתפללים בצורה כזאת, תפילה כזאת, יוצרת דבר פילי פלאים. כשחנה מתפללת אחרי שמביאה את הילד, מה אם היא אומרת בקטע הרביעי, ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, כדי לעשות עיגול סביב המילה השם, רמה קרני בהשם, עוד פעם, רחבתי על אויביי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם, פעם שלישית, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם, פעם רביעית. ולא נתקנו עלילות, כשת גיבורים חטאים ונכשלים עזרו חיים, סביעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו. הדקרה ילדה שיבה ורבת בנים ומנלה השם, פעם נוספת. ממית ומחיה מוריד שאול ויה על השם, עיגול נוסף, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומן, הקים מאפר דל מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם, כי להשם עיגול נוסף, מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, רגלי חסדיה וישמור רשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. השם פעם נוספת יחתו מריביו, עליו בשמיים ירם השם ידין נפשי הארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. תשע פעמים חנה מזכירה את שם השם. אומרים חז"ל, זה לא יצא לה במקרה, כי היא מתפללת ומזכירה. מזה לומדים, אומרת שלוש ראשונות אחרונות וברכה באמצע, אם זה מקדש השבת, אם זה מקדש ישראל וראשי חודשים, מקדש ישראל והזמנים, רק במוסף של ראש השנה תשע ברכות. מאיפה? אמר רבי יצחק, כנגד תשע הזכרות, תשע פעמים שאמרה חנה בתפילתה. מה פירוש הדבר? פשוט וברור, חנה מלמדת אותנו דבר אחד. מה זה ראש השנה? זה היום שבו כולנו נולדים מחדש. אומרת לנו חנה בסוד, אפשר להיוולד מחדש לא רק בראש השנה, כל יום. תפילה כזאת שכל עניינה זה דרך מה שמבקשים ואת מה שרוצים להשתמש להביא עם זה כבוד שמיים, תפילה כזאת לא נשארת ריקה, היא מתמלאת. לא היום, לא מחר, אין לנו שום הבטחה שזה יהיה מיד, אבל התפילה הזאת לא נשארת ריקה. היא מולידה אותנו מחדש. היא מעמידה אותנו במקום אחר. זוהי התפילה של חנה. זה מסביר לנו מדוע כל תפילה היא בעמידה. כי בשעה שהאדם עומד, זה משני סיבות. או כי הוא רץ, הוא עושה ספורט, ומדי פעם הוא קצת עומד לנוח. או בלשון הגמרא, עומד לפוש. עומד קצת לנוח מההליכה הממושכת. או אדם עומד רק כשחסר לו משהו. אם לאדם חסר דבר מסוים, הוא קם והולך. כשהוא מקבל את מה שהוא צריך עכשיו, אז הוא מתיישב. למשל, יש הלכה, דיינים בישיבה, בעלי דינים ראובן ושמעון, שהם בעלי דינים בעמידה. למה בעמידה? למה לא נבוא לדיין ונשב? פשוט, כי אני לא יודע את ההלכה, וחברי שמעון גם לא יודע. אנחנו מתווכחים אם אני חייב או פטור. הדיין יודע את הכל, הוא יכול לשבת, הוא יש לו כבר את מה שהוא צריך, הוא יכול לשבת. לי אין, אז אני עומד. דיינים בישיבה, בעלי דינים בעמידה. כשהגענו לקבל את התורה והרגשנו שם בפעם הראשונה שכל החיות שלנו זה מהקדוש ברוך הוא, איך נקרא כל הטקס הזה? מעמד הר סיני. שם עמדנו. זכור את היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. מה אנחנו צריכים לזכור? לא את הטקס, שעמדת, ששם באמת הבנו שהכתובת היחידה זה הקדוש ברוך הוא. שם עמדנו. לכן התפילה היא תפילת עמידה. כי בשעה שהאדם עומד, הוא בעצם מראה, אני חסר, ומי שיכול למלות את חסרוני, זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל איך הוא יכול למלות את חסרוני? לא שאני אומר לו, תן לי, תן לי. זהב, זהב. אלוהים כסף וזהב, מעשה ידי אדם. זה האלוהים שלהם. הם יוצרים אותו, הם נחשפים אליו, והם נותנים לו את היקרות. ואומרים, מה זה זהב? זהב זה זהב, את זה אני רוצה. קדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. אתה תחליט מה מגיע. ואתה תחליט ואתה יודע מה זה טוב. אבל דבר אחד, תדע לך, מה שאני מבקש, להשתמש עם זה להביא כבוד שמה. כשאדם פונה כך לקדוש ברוך הוא, מלמד אותנו חנה, שום דבר לא סגור. יותר מזה, זה פילי פלאי. בקטע ה-11, בסוף מגילת איכה, נאמר, אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כך היינו צריכים לסיים את המגילה. קצת אופטימיות, קצת תקווה, השיבנו. אבל בא ירמיהו הנביא, מקלקל את הכל. מה הוא עושה? כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. קלקל לנו את הכל. עד כדי כך זה כאילו קלקל, שכל הציבור מיד אומר, מה? עוד הפעם, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חס וחלילה לומר את זה. אין פסוק יותר נפלא לסיים את מגילת איכה שבחר בו ירמיהו הנביא כמו הפסוק, כי אם האוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. רק צריך לדעת איך לקרוא אותו. אומרים חז"ל בקטע ה-12, כי אם האוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. אמר רבי שמעון בן לקיש, אם מאיסה היא לית סבר. מאיסה זה דבר שהוא דיסקסטינג, מאוס. אם הקדוש ברוך הוא מאס בנו, אין צ'אנס, אין סיכוי. אם קציפה, קציפה זה כעס, אנגרי, אית סבר, יש סיכוי. וכל מן דקייס סופי להתרצה. כל מי שכועס בסוף מה? מתרצה. אומר ירמיהו הנביא, ריבונו של עולם, כי מאוס מאסתנו? סימן שאלה. מה, סגרת לנו את הדלת לגמרי? לא סגרת. אתה כועס, אבל הדלת קצת פתוחה. אפשר להכניס רגל, לעצור את הדלת, תסגר לגמרי. אז אם הדלת לא סגורה לגמרי, אז אפשר מה? לאט לאט לפתוח אותה ולהיכנס פנימה. אז ריבונו של עולם, הרי רק קצבת עליהם, אתה רק כועס. נו, זה יעבור. אז לכן מה אנחנו אומרים? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה כאילו אנחנו מנהלים פה שיחה עם הקדוש ברוך הוא, פותחים את השיחה ואומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. למה? כי אם האוס מאסתנו? סימן שאלה. לא, הרי רק מה? כתבת עלינו, אתה רק כועס. זה לא נורא, זה יעבור. אנחנו מכירים את זה, גם אנחנו כועסים לפעמים וזה עובר. אם ככה הקדוש ברוך הוא, אז השיבנו השם אליך ונשובה, שום דבר לא סגור. זה חנה מלמדת אותנו. מה אמרת אל קנה בעלי? הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. דלתות הרחם סגורות, אין סיכוי. אתה תראה, יהיה לנו ילדים ותקום חנה. שום דבר לא סגור כלפי הקדוש ברוך הוא. אותו דבר מלמד אותנו הנביא ירמיהו, ואותו דבר אנחנו לומדים דרך חזקיהו המלך. חזקיהו המלך נאמר בקטע ה-13, בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה קרה? ישעיהו הנביא אומר נבואה לחזקיהו המלך. מה בדיוק קרה שם? אז נאמר בקטע ה-14, ככה בשורה השביעית, שמינית, נאמר שם, אמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. צריך לזכור שחזקיהו המלך היה מהמלכים הצדיקים שהיו לכלל ישראל. אמר לו, מי עמי כולי, מה קרה? מה פתאום? אמר לו, משום שלא עסקת בפריה וריביה, לא התחתנת. אמר לו, אני אגיד לך למה. חזינה ברוח הקודש, לנפקה מיני בנין ולא מאיל. ראיתי ברוח הקודש יוצאים דנים לא כשרים, ולכן לא התחתן. עונה לו ישעיהו הנביא, אמר לו, את ועד הקבשי דרחמנה למלאך. מכל מקום היא באה לך לעסוק בפיריה וריביה, ומדניחה כמי דקות שבריחו לבד. ממתי אתה המזכיר של הקודש ברוך מנהל את העניינים? אם הקודש ברוך, אם התורה אומרת לא טוב היות האדם לבדו, אל תנהל את החשבונות של הקודש ברוך, הוא יחליט מה יהיה הבן שלך. אמר לו, טוב, טעיתי. אומר חזקיהו לישעיהו, אשתה, אב לי ברתך, תן לי את ביתך. אפשר דגרמה זכות הדידך וזכות הדידי, ואבין לי בני מעליה. אולי הזכות שלך אתה ישעיהו הנביא, הזכות שלי חזקיהו המלך, יזכה אותנו בבנים כשרים. אמר לו, כבר נגזרה גזרה עליך, אני מצטער, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אמר לי בנבואה, נשארו לך עוד 20 דקות לחיות, בזבזת מתוך ה-20 דקות האלה 10, כי התווכחת איתי, אז מה שנשאר לך 10 דקות. אמר לו, אומר חזקיהו לישעיהו בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. גמרת, אני המלך, נותן לך הוראה לצאת מהארמון, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הימנע עצמו מן הרחם. לא יודע מה סבא שלך לימד אותך, אבל זה סבא שלי לימד אותי, אני לא מרים ידיים. ואז מה קורה? בחזרה בקטע ה-13, הסוג ב', ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל השם. הוא לא צריך לעבור את התהליכים של אל לפני, אצלו זה ישר אל השם. ומה הוא עובר? תפילה קצרה, אנא השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. קודש ברוך הוא, מה שאני מבקש זה להמשיך לעשות את מה שעשיתי עד עכשיו. אתה הרי יודע את אשר התהלכתי לפניך והטוב בעיניך עשיתי. מה עשיתי פה בעולם? לימדתי יהודים איך לחבר את היום עם המחר, זה מה שלימדתי אותם. הטוב בעיניך עשיתי רק בשבילך ולכבודך. ופה תראו דבר פילי פלאים לאוזן שומע, מה עשיתי פה בעולם? הקדוש ברוך הוא, ניסיתי ללמד יהודים איך מחברים שתי אותיות ביחד, ה' וי'. ה', חז"ל אומרים, זה עולם הזה, י' זה עולם הבא, כי ביה השם צור עולמים, כי ה' זה פרזנט, זה הווה, ה' לכם אמרנו עשרות פעמים, י' זה עתיד, י' בראש מילה הופכת את המילה לעתיד. לימדתי יהודים שידעו להשתמש בשם הזה שנקרא יה, זה מה שעשיתי. אז ריבונו של עולם, תן לי כוח הלאה לעשות את זה. כשהוא מתפלל בצורה כזאת, מה קורה? מיד אחרי זה פסוק ד', ואיש היה הוא לא יצא חצר התיכונה, עוד לא הספיק לעזוב את הארמון, ודבר השם היה אליו לאמור, שוב אמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית השם. והתרפא אחרי נבואה אלוקית שהוא מת, ונשארו לו 10 דקות. כמה שנים הוא קיבל? 15 שנה, כמניין י' קי. כל חייו הוא אומר, ריבונו שלם, אתה הרי יודע מה עשיתי פה, ניסיתי לחבר יהודים אליך, ללמד אותם לחיות את היום עם המחר, ניסיתי ללמד יהודים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה פירוש כל מעשיך? כל מעשה שאדם עושה ידע לחבר את זה עם שם שמיים. תן לי הלאה לעשות את זה. כשאדם מבקש כך, מלמד חזקיהו המלך את ישעיהו הנביא, גם נבואה מפורשת של הקדוש ברוך הוא יכולה להתהפך. כשזה קורה, חזקיהו מתחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, ונולד להם מלך. בהתחלה הוא היה רשע, בסופו של דבר הוא חזר בתשובה. הצדק חזקיהו וצדק ישעיהו. אל תעשה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא אצלנו, זה לא בידינו. ולכן פלאי פלאי פלאים, שחנה זוכה לבן, אז ראינו בתחילת הקטע הרביעי, ותתפלל חנה, ושואל הרד"ק, תפילה בדרך כלל זה שאדם צריך משהו, אחרי שאדם מקבל את מה שהוא צריך הוא כבר לא מתפלל, הוא מודה על מה שהוא קיבל. למה חנה משתמשת בלשון ותתפלל? אומר הרד"ק בקטע ה-15, וייתכן לומר כי אמרה זה חנה על כנסת ישראל, וכל השירה כולה גם כן על כנסת ישראל, ולכך התחיל בה בלשון ותתפלל, כי לשון התפילה היא פול ברוב על העניינים העתידים, זה עולה על העתיד ובמעט על מה שעבר. ואמרה זה ברוח נבואה, ולכן הוא שמה במכתב בין הנביאים, אלה דברי נבואה של חנה, והיא נבואה כולה עתידה על צרות ישראל ותשועתם, כמו שתרגם המתרגם יונתן בן עוזיאל, ויפה אמר, הוא מתיישב בלב הנבונים, ודעתנו בזה הפסוק והשירה כולה. היא אמרה חנה, שימו לב, כל ענייני העולם וצורכי בני אדם תלויים ביד הבורא יתברך וברצונו, והוא משגיח בכללים ובפרטים, עושה בהם כרצונו, ואפילו אם יראה לבני אדם שיעשה להם דבר שאינו על רצונם וחפצם, יש להם להתפלל אליו, לא להרים ידיים, להתפלל עוד פעם בכל נפשם כמו שעשיתי אני, והוא ייתן להם דגשתם ורצונם בכל דבר שיהיה חפצם וצורכם, כי השגחתו בתחתונים כמו שהיא בעליונים. אומרת חנה, אל תרימו ידיים, כל יום אנחנו נפגשים 3 פעמים ביום, ב-18 ששחרית של מנחה וערבית. אם תבקשו ומה שאתם מבקשים תרצו להביא עם זה יותר כבוד שמיים. אומרת חנה, אני מבטיחה לכם, אני נותנת לכם את היד שלי, אני אראה לכם את הדרך איך עוברים את השומרים האלה שלא נותנים להיכנס רק למי שיש הזמנה, ואני אביא אתכם פנים מול פנים מול מלך מלכי המלכים, תבקשו מה שאתם רוצים ואת הכל תקבלו, בדיוק כמו שקרה אצלי, כמו שאמרה בסוף, כי להשם את סוכי ארץ וישת עליהם תבל, ואמרה אם יהיו ישראל בצרה ובגלות תחת עובדי גלולים הנמשלים לאישה שילדה בנים הרבה, והיא מתגאה בהם ושמחה ומתדרת עליהם, בכל עת שתתגבר האישה הרבה בבנים לעצר ולהרע להכרה, מי זאת ההכרה? היא כנסת ישראל הנמשלת לאישה ההכרה שיולדת מעט בנים, כמו שנראה בישעיהו רוני הכרה לא ילדה כמוה הרבה, ואפילו שהיו לה מעט בנים לזאת ההכרה, עוד יבוא זמן שתהיה גם היא רבת בנים, ואת שישובו אל השם בכל ליבם והתפללו אליו בגלותם וצרתם. איך? כמו שהתפללתי אני. ואז אותה שהייתה רבת בנים היא תהיה אומללה, נחרטה ונפסקה מלעולים ולהצליח, ומה שילדה יקרת ויובד, וזה מורה על ביאת משיחנו ועניין תשועת ישראל בשובנו לארצנו במהרה בימינו, ומיתת הנועדים עם גוג ומגוג, כי תהיה בהם מאומה גדולה וישראל ינצלו הטובים שבהם. ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור, וכל העניין נמשך בזה הדרך, ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמך, או פתחתי לך הדרך ותבין מעצמך. זאת אומרת, אומר הרד"ק, אני לא אגמור את קו המחשבה, אני משאיר את זה עם 3 נקודות, והקו הוא מה שחנה מלמדת אותנו לדעת איך לבקש. שבאים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיודעים את הסוד הזה של חנה איך מבקשים, שום דבר לא נשאר סגור. אין דלת שחסומה. הכל נפתח. אם תמיד תפילה היא כל כך חשובה, על אחת כמה וכמה בזמנים כמו שלנו, בימים כמו שלנו, שהכוח הגדול שעומד מולנו זה דווקא הכוח של התפילה שיש לישמעאל. איך אמרנו הרבה פעמים, אחרי שמשה מכה את הסלע ולא מדבר, הוא מבקש לעבור דרך מלך אדום. הוא מספר לו סיפור שלם שמה, שצעקנו אל השם והשם שמע קולנו. ורש"י מסביר לנו, אומר משה רבינו למלך אדום, סבא שלי הרי אמר לסבא שלך שיבוא יום ונלך ביחד. הנה הגיע הזמן, אני המסמל, הרפרזנטטיב, המייצג של סבא שלי ואתה של סבא שלך. אני רוצה לעבור. סבא עשיו זה סבא שלך, סבא יעקב זה סבא שלי. אומר לו מלך אדום, סליחה, מה אמרת? אתה המייצג של סבא שלך? אז תגיד לי, למה עיקת את הסלע ולא דיברת? הכוח של סבא שלך זה הכל כל יעקב, אז אל תספר לי שאתה המייצג שלו. אתה השתמשת בידיים, ושאתה משתמש בידיים, הידיים שלי יותר חזקות משלך. אלא תעבור בגבולי, פן בחרב אצל יקפיך. מה שנשאר לנו מהסבים שלנו, מאברהם, יצחק ויעקב היום, מה נשאר לנו מהם? התפילות שהם השאירו לנו. שחרית כנגד אברהם, יצחק ומנחה, ויעקב זה ערבית. והרבה שנים לא הבנתי, הרי יעקב חז"ל נותנים לו תואר מיוחד, הבכיר שבאבות. אין לו ישמעאל, אין לו עשיו, אין בו פסולת, הוא הבכיר, מיטתו שלמה. אז אברהם, יש לנו שחרית, תמיד של שחר, יצחק, מנחה, תמיד של בן הארבעים, יעקב, איזה ערבית, רשות, חובה. אם אנחנו אומרים הרי לעצמנו, הרי יש מחלוקת אם זה חובה או רשות, טוב, לא התפללנו מאוחר כבר, במיטה נזכרים ששכחנו, כן לקום, לא לקום, מחר, נראה, טוב, פותרים את עצמנו בלי התפילה. כן? ובכלל זה הרי כנגד מה? חלקי הקורבן שמאכלים על המזבח כל הלילה? זה מגיע ליעקב אבינו, שהוא הבכיר שבאבות. התשובה היא, אין תפילה יותר גדולה מערבית, כי בגלל שהיא רשות, זה המיוחד שבה. תפילה שכל עניינה היא רשות, ואני מתפלל אותה. ומתי אני מתפלל אותה? כשאני לא רואה כלום. כשאני רואה את הבוקר, אני רואה את הבוקר, אני רואה את המודה אני של הבוקר, אני רואה את האחר הצהריים, אני רואה כמו שזכיתי לראות חמה במזרח, אני רואה עכשיו חמה במערב. באים ללילה, לא רואים כלום. אז משעה שלא רואים ולא חייבים, זה רשות, ואז מתפללים, או-הו, זה התפילה הגדולה. להגיד בבוקר חסדך, אבל אמונתך בלילות. מי שמבין את האמונתך בלילות, הוא יכול לראות את הבוקר שלאחר אמונתך בלילות. זוהי תפילת חנה, זוהי תפילת יעקב. לכן, איך נאמר על תפילתו של יעקב, שהוא מתפלל שמה, ויפגע במקום ההוא. שרוצים להתפלל, שהתפילה תפגע בדיוק במטרה. מלמד אותנו סבא יעקב איך מתפללים, איך תפילה פוגעת, איך תפילה מגיעה כיסא הכבוד, כמו תפילת יעקב. גם הוא נודר נדר, גם הוא נודר, כל אשר תיתן לי זה שלך, העשר העשר לך. אני אלמד את העם, אני אלמד את הכוח הגדול שהכל שלך והכל בא מידך. כשמתפללים כך, יש את האמונה הזאת בלילות, אז מכוח זה אפשר להגיד בבוקר חסדך. אלה הם דברי רבותינו שמבקשים מאיתנו להיכנס לעומק התפילה הזאת. כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג לך אלוקים. לאייל הזה שנמצא ליד האפיקי מים, שאמרנו יש לו אישיות, ההבדל בין סה לאייל, כן? סה מובילים אותו, אייל הוא מוביל, הוא עומד ליד אפיקי מים, אין עכשיו מים, אבל ברור לו שיהיה מים, אבל באותה אמונה שיש לו, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמא נפשי לכל חי, מתי יבוא ויראה את פני אלוקים, שיש את הצמאון הזה, מכוח זה אפשר באמת לזכות לענני במרחב. יא, ערב טוב.